כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום ראשון, י' בסיוון תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף קוף למד ג', שהם שישה שבועות ויום אחד לחגיגת סיום מסכת בבא בתרא בסייעתא דשמיא. יום שני, חג בתמוז תשע"ז, השתבח שמו לעד. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה לידי ולא ייקשה לי בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו בשיעורנו הקודם. והשיעור הזה היה בערב שבת קודש פרשת נשא. את למדנו את דפים קוף למד א' וקוף למד ב' של מסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה התשובות. השאלה הראשונה על דף קוף למד א' הייתה, מה הדין אם לא כתב כתובת בנים דכרין ומדוע? והתשובה חייב בכל אופן משום שזה תנאי בית דין. שאלה שנייה, מדוע לא גובים כתובת בנים דכרין מן הלקוחות והתשובה משום שמקנה להם בלשון ירושה וירושה חלה רק במיטת האב? שאלה שלישית, באיזה אופן מודה רבי מאיר לחכמים שאי אפשר להקנות מחמת דבר שלא בעולם? התשובה, כשמקנה לאדם שלא נמצא בעולם. שאלה רביעית, מה דין הכותב רוב נכסיו לאשתו? התשובה ברשבם שאומר זכתה במתנה ולא אומרים שעשה אפוטרופוס. שאלה חמישית, מה דין הנותן כל נכסיו לבנו הקטן? התשובה, אפילו קטן המונח בעריסה, עשה או אפוטרופוס. שאלה שישית, מה צדדי הספק בכותב לאשתו בן אחיו? והתשובה ברשבם, האם רוצה שאחיו יכבדו את אשתו כי היא כגופו? או שכיוון שלא חייבים כלל בכבודה, לא שייך את הסברה הזו והתכוון לתת לה במתנה. שאלה השביעית, מה החידוש שכתב לה את הקרקע במתנה וחלק מהפירות גובה כתובתה משאר הפירות? התשובה בתוספות שאומר, שאם נתן לה פירות של שדה אחת לשנתיים וכדומה, לא יוכלו היתומים לומר לה לגבות מאותה שדה. שהרי לא תוכל לגבות מהפירות אלא כעבור השנתיים, אלא גובה משדות שלא נתן לה. שאלה שמינית, מי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת וכתב כל נכסיו לאחרים ואחר כך בא בנו, מה הדין? התשובה לתנקם המתנתו מתנה ולרבי שמעון בן מננסיה אין מתנתו מתנה כי עומדים דעתו שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה נותן. שאלה תשיעית, כיצד העמיד רב את המשנה שנותן לאשתו קרקע כלשהו מחלה כתובתה? והתשובה, מדובר שהיא נתנה לבעלה את הסודר להקנות לבניו את הקרקע. והשאלה האחרונה, מה הדין אם שיער לאשתו קרקע כלשהו לאחר מכן נפלו עוד נכסים? התשובה, גובה מהם כתובתה ולא אומרים שמחלה עליהם. אלה מוריי ורבותיי התשובות לעשר השאלות לשינון סיכום וחזרה אשר שאלנו בשיעור הדף היומי הקודם שלנו. בערב שבת פרשת נשאת למדנו את דפים קוף למד א' וקוף למד ב' במסכת בבא בתרא. וכעת לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע י' בחודש סיוון תשע"ז, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על הדף קוף למד ג' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף למד ב' עמוד ב', שבע שורות לפני סוף הדף, מן המילים האודה אמר להו, פלגה לברת ופלגה לברת וטילת לאיתת בפירה. מן המילים הללו וציית הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. האודה אמר להו, מעשה באדם שהיה שכיב מרע והיו לו שתי בנות ונתן להם את נכסיו, ואמר שיהיה פלגה לברת ופלגה לברת, מחצה מהנכסים לבת זו, מחצה מהנכסים לבת זו, וטילת לאיתת בפירה, ושליש מהפירות שבהם יהיה לאשתו. איקלה, הזדמן רב נחמן לעיר סורה, ולגבי נכנס אצלו רב חיסדה. אמר לי רב חיסדה לרב נחמן, כי אי גבנה מה, מה הדין במקרה הזה? והספק של רב חיסדה היה, מפני שיש לומר שכיוון שלא עשה שותף בין הבנות בגופה של קרקע אלא בפירות התלושים בלבד, אין חשיבות בנתינה הזו ולא מחלה על כתובתה, אלא שרב נחמן סבר שיקנה לה פירות מחוברים, והשאלה היא, מפני שאינם אלא פירות ולא גופה של קרקע, מה הדין? אמר להישיב רב נחמן לרב חיסדא, אחי אמר שמואל, כך אמר שמואל, אפילו לא יקנה לבעלה אלא דקל אחד לפירותיו, דהיינו שיקנה את גוף הדקל לאכילת פירותיו, יש לה בו רק אכילת פירות עד שאיבש ולא יותר, איבדה כתובתה, שהרי נתן לה בעלות בקרקע לעניין הפירות, וגם כאן איבדה את כתובתה אף שקיבלה פירות בלבד, שהרי נתן לה בעלות בקרקע. אף שאמר שמואל שבנתינת דקל לפירותיו איבדה כתובתה, לא בא לומר שדווקא באופן זה שיש לה את גוף הדקל, ולמעט אם נתן לה את הפירות המחוברים בו בלא לתת את גופו, אלא בא לומר שאפילו באופן זה שגם גוף האילן אינה שלה, אלא עד שאיבש, וגם עדיין אין בו פירות כלל, גם נתינה כזו נחשבת כנתינת קרקע. וכל שכן כאשר נתן לפירות הקיימים עכשיו הם מחוברים בקרקע. כמו שהיה במעשה הזה. לפי מה שהבין רב נחמן משאלת רב חיסדא. אמר לרב חיסדא לרב נחמן, אימור, כל מה שאמרנו דאמר שמואל, אין זה אלא אתם שם כשנתן לדקל לפירותיו. משום דעה קנילה בגוף הדערה, יקנה לה בגוף הקרקע, אבל אחר כאן, אין לומר זאת, שהרי פירה הוא רק פירות תלושים נתן לה ולא קרקע כלל. אמר לי רב נחמן לרב חיסדא, מטלטלי כאמרת. האם אמרת שמדובר כאן שיקנה לה פירות תלושים בלבד? מטלטלי ודאי לא כאמינה, במטלטלין ודאי לא אמרתי שאיבדה בכך את כתובתה. שהרי במשנה נאמר שאין הדין הזה, אלא בנתן לה קרקע כלשהי ולא מטלטלין. אני סברתי שבפירות מחוברים אתה שואל, ולכן אמרתי שאיבדה כתובתה, אבל באופן ששאלת, לא איבדה כלל וגובה כתובתה מאותם נכסים. והריטב"א מפרש באופן נוסף שלעולם היו אלו פירות מחוברים, אלא שרב נחמן סבר שעודם צריכים לקרקע ולכן דינם כקרקע. ולא רב חיסדא אמר לו שאינם צריכים לעוד לקרקע ועל כן דינם כמטלטלין. הביאה הגמרא מעשה נוסף מעניין מחילת שיעבוד כתובה על ידי כתיבת קרקע כלשהי. האודה אמר לו מעשה באדם שהיה שכיב מרע, והיו לו שתי בנות ונתן להם את נכסה ואמר שיהיה טילטה לברת וטילטה לברת וטילטה לאיתת. שליש לביתו אחת, שליש לביתו האחרת ושליש לאשתו. וכיוון שכן מחלה על שיעבוד כתובתה מנכסים אלו שהרי עשה שותף בין הבנים כאמור לאל. לאחר מכן שכיב אחדה מבנתי, מתה לו עלינו אחת מבנותיו בחיה וירשה אביה, וחזרו אליו הנכסים ונשאלה עכשיו השאלה אם יכולה האישה לגבות את כתובתה מהנכסים הללו. מצד אחד יש לומר שאינה יכולה לגבות מן הנכסים הללו אחרי שמחלה על השיעבוד שהיה לה עליהם. מצד שני יש לומר שיכולה היא לגבות מהם, שהרי יכולה היא לגבות מנכסים שקנה אחר את המתנה הזו. ואף שנכסים אלו שחזרו לרשותו אין הם שונים משאר נכסים שקנה, שמתחדש בהם השיעבוד עבור כתובה. אומרת הגמרא סבר אף פפי למימר, סבר אף פפי לומר, לא שק לה אלא טילטה, אינה יכולה ליטול אלא את אותו שליש שנתן לה בעלה. ומהשליש של הבת שמתה שחזר לאב, אינה יכולה לגבות כיוון שמחלה את השיעבוד שעליו. אמר לרב כהנא לרב פפי, אילו הדר וקני, מי לא שק לה? אילו חזר בעלה וקנה נכסים אחרים, האם היא אינה נוטלתם בחוף כתובתה? הלא מחלה רק על השיעבוד שיש לה על חלקיהן של הבנות, משום שעשה שותף ביניהם, אבל היא לא מחלה על חוף כתובתה עצמו. וכיוון דאילו אדר וקני, אילו חזר בעלה וקנה נכסים שק לה, נוטלתם בחוף כתובתה? השתנה משק לה, גם עכשיו תיטול בחוף כתובתה את הנכסים הללו של הבת עצמה, שחזרו לרשות הבעל, כי אין לחלק בינם לנכסים אחרים שקנה, שהם חוזרים ומשתעבדים לכתובתה. והיא הגמרא מעשה בו הבעל לא חילק את כל נכסה, ודנה הגמרא עם דינו דומה לאמור לאל. העודה פלגינו לנכסי מעשה בשכיב מרע שחילק את נכסיו לאיתתה ולבני, לאשתו ולבניו, אבל הוא לא חילק את כולם, אלא שיער אחד דיקלה, שיער דקל אחד שלא נתן. סבר רבינה למימה, חשב רבינה מתחילה לומר, שבאופן זה, לית לילה אחד דיקלה, אין לילה דקל אחד לגבות ממנו את כתובתה. שהרי מחלה על שיעבוד כתובתה מהנכסים שחילק לבנים, מאחר שעשה השותף ביניהם ולא נותר ביד הבעל אלא דקל אחד, שממנו לא מחלה על שיעבודה. אמר לרב יימר לרבינה, היא לית לה, אם אין לה לגבות מחלק הבנים משום שמחלה עליו, חדיק לה, נמי לית לה, גם מאותו דקל אין לה לגבות, כי מחלה על שיעבודה גם ממנו, שכשם שמחלה על זה, כך מחלה על זה, שכיוון שעשה השותף ביניהם. אלא סברתך שתגבה מדקל זה, זה כיוון שהניח אותו ולא נתנו לבניו, אז היא לא מחלה על כתובתה, כיוון שהניח למקום לגבות ממנו מקצת מן החוב. ומעתה נאמר, שמיגו דנחת לדיקלה, מתוך שהיא באה וגובה את חוב כתובתה מן הדקל, אז זה נחתנה מלכולי נכסי. יכולה היא לגבות גם משאר הנכסים שנתן לבניו. שניתן לומר שגם עליהם לא מחלה. ומה שלא מחתה, משום שסברה שאחר שישימו בית הדין את הדקל ותטרפנו, תשוב לערער על שאר הנכסים ותקבה מהם את המותר. וממילא אין שתיקתה מורה על מחילה כלל וכלל. והסברה הזו כבר הוזכרה לאל בדף קוף למדבט עמוד בית לגבי ברי, שכיוון שהוא יכול לקנות נכסים, שוב אין שתיקתה מורה על מחילה. וטעם הדבר, שכיוון שייתכן שיקנה עוד נכסים ותקבה מהם, אין הפסד כתובתה בטוח, ועל כן לא רצתה להכיסו, ורק בשכיב מרע שאינו עשוי לקנות עוד נכסים, כאשר היא רואה שמחלקים הכל ולא תקבל דבר, בזה היה לה למחות, ואם לא מחתה, ודאי מחלה. אלא ששם הסתפקה הגמרה בסברה הזו. זאת לפי שאפשר שאין דעתה על נכסים שיבואו, אבל על נכסים קיימים ודאי היא נותנת דעתה. ולפיכך ברור שלא התכוונה למחול כלל, שכיוון שיש לו מקום לגבות, לא רצתה להכיסו עכשיו. אם כן, סיכום הדברים הוא ששכיב מרע שכתב נכסיו לבניו, ונתן גם קרקע כלשהי, או דקל לפירותיו או פירות מחוברים שכל אלו נחשבים כקרקע, נתן את זה לאשתו, מחלה על שיעבודה מאותם נכסים מפני שהעשאה שותף בין היורשים. וכל זה דווקא, ולא שיער שום דבר שלא נתנו. ואם חזר וקנה נכסים או שחזרו אליו אותם נכסים שנתן, יכולה לגבות מהם. ואם הוא בריא, הסתפקה הגמרה לאל, אם גם בזה היא מוכלת על שיעבודה, והספק לא הוכרע. שווה הגמרה לעסוק בדין הנחלה, בדינו של רבי יוחנן בן ברוקה, שבמשנתנו לאל בדף קוף למד, עמוד א'. אמר אבונה שכיב מרע, שכתב שכל נכסיו יהיו לאחר, ולא פירש בכתיבתו לא לשון מתנה ולא לשון ירושה, וראוי כאן להעיר, שלאל בדף קוף למד א', הגמרה מסתפקת, אם רבי יוחנן בן ברוקה דיבר גם בברי. ומשום שהדברים הבאים תלויים בדברי רבי יוחנן בן ברוקה, וכדי לצאת מן הספק הזה, נקטה כאן הגמרה שכיב מרע דווקא, שבו ודאי נאמרו דברי רבי יוחנן בן ברוקה. אם כן, אומר אבונה שכיב מרע שכתב שכל נכסיו יהיו לאחר ולא פירש בכתיבתו לא לשון מתנה ולא לשון ירושה. רואין בודקים את המקבל אם הוא ראוי ליורשו, עומד ליורשו לכשימות יחד עם יורשים אחרים, כגון שהוא בן בן הבנים, או שהיא בת בן הבנות ואין לו בנים, שדינו עתה לרשת, אלא שיגדיל את חלקו יותר מה מגיע לו. נוטלן המקבל משום ירושה בתורת ירושה. כי תוקפה של נתינה זו היא כדין נחלה שמנחיל אדם את נכסיו לראוי ליורשו, כמבואר במשנה לאל בדף קל עמוד א', בשם רבי יוחנן בן ברוקה, שכיוון שיכול המקבל לקבל משום ירושה, ומעיליו יהיה כך גם בלא שיפרש, ודאי לכך התכוון הנותן נועיל ולא פירש לשון מתנה. ועוד, שמן הסתם בא לתת לו בירושה ולא לעקור דין ירושה, דאורייתא. ואם לאו, אם אינו ראוי ליורשו שיש קרובים ממנו, ואי אפשר לו לנותן להנחיל לו את הנכסים בתורת ירושה, כאמור לאל בגמרא בדווקא למוד א', והטעם לכך הוא משום שנמצא שהוא מתנה על דיני הירושה הכתובים בתורה ותנאו בטל, ואילו בבין בן הבנים יש דרשה מיוחדת לאל בדווקא למוד א' להתיר זאת, אז אם מדובר פה באחד שאינו ראוי ליורשו כי יש קרובים ממנו, ואי אפשר לו לנותן להנחיל לו את הנכסים בתורת ירושה, נוטלן משום מתנה בתורת מתנה, שהרי אין אדם מוציא דבריו לבטלה, וגם שלא אמר לשון מתנה על כורחנו, שלכך נתכוון. ולכמן תבהר הגמרא מה ההבדל אם זוכה בהם בתורת ירושה או שהוא זוכה בהם בתורת מתנה. לפירוש הסוגיה הזו עד פה, על פי הרשב"ם, שכל האמור הוא בלשון סתם, אבל דעת הגאונים, שאפילו אמר לשון מתנה, אם הוא ראוי ליורשו זוכה בה בתורת ירושה, וכך גם פוסק שם הרמב"ם, וכך נפסק בשולחן ערוך חושן משפט סימן רמ"ח סעיף א'. הבין רב נחמן שעיקר דבריו של רבונה באו להורות, שיש תורת ירושה בנותנת נכסיו למי שראוי ליורשו, דהיינו, לפסוק שההלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. והריטב"א מבאר שרב נחמן סבר שאינה מדובר כאן במקרה אחד שאמר לשון סתמית, ואנחנו דנים כיצד לפרשה, אלא סבר רב נחמן שכוונת רבונה היא, שאם ראוי ליורשו נוטלם רק אם יאמר בלשון ירושה, ואם אינו ראוי ליורשו נוטלם רק אם יאמר בלשון מתנה. ולפי זה, לא אמר רבונה שום דין חדש מלבד זאת שההלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. מקשה רב נחמן. אמר לי רב נחמן לרבונה, גנבה גנובי למה לך, למה לך להסתיר את דבריך, ותגנוב אותי האמור בספר בראשית פרק למד א' פסוק זך מתורגם וכסית מיני. וכאן גם הכוונה, למה לך להתכסות ולהעלים את כוונתך? אי סביר הלך כרבי יוחנן בן ברוקה, אם אתה סובר כמו רבי יוחנן בן ברוקה, אתה רבונה שיכול אדם להנחיל את נכסיו למי שראוי ליורשו, היי, מה תאמר במפורש, הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה? דאשמית אתך, שאלו ההלכה שאמרת כשיטת רבי יוחנן בן ברוקה הוא דאז לה. הולכת בשיטת רבי יוחנן בן ברוקה, ולמה העלמת את דבריך ואמרת שאם ראוי ליורשו נוטלה משום ירושה בלא לפרש שכוונתך אינה אלא לפסוק כמו רבי יוחנן בן ברוקה? ממשיך רב נחמן ואומר, דילמה, שמה לא התכוונת לפסוק כמו רבי יוחנן בן ברוק הכלל, אלא כי כאמרת, על מעשה כזה אמרת את דבריך, דאהו דאה וקשחיב, שהיה אדם שנטה למות, ואמרו לי נכסי למען, ושאלו למי יהיו נכסיך, דילמה לפלניה, שמה יהיו הם הנכסים לפלוני, ואמר לו אלא למען, והוא ישיב להם אלא למי, כלומר וכי למי יהיו אם לא לאותו פלוני, והרי זה כאילו אמר שנכסיו יהיו לאותו פלוני, אלא שלא פירש אם בתורת ירושה או בתורת מתנה. ואמרת לנה לה, ואתה רבונה אמרת לנו על המעשה הזה, שאם אותו פלוני ראוי אלו ירושו, כגון שהוא בנו או שאיבת ואין לו בנים, נוטלן אותו פלוני משום ירושה, בתורת ירושה. ואם לאו, אם אינו ראוי לירושו, כי יש קרובים ממנו הבאים לרשת את המת, נוטלן משום מתנה, בתורת מתנה. ואף מה שאמרת כאן היה על המעשה הזה, או מעשה כזה, ולא ללמדנו את עיקר הדבר שהלכה כרבי יוחנן בן ברוק הבאתה. אלא לומר שכשאמר בלשון סתמי, אם אפשר לתיתם לו בלשון ירושה, אכן ירושה היא. ורק כאשר הדבר אינו אפשרי, הרי זו מתנה, וללמד שיש חילוק בנתינה בתורת ירושה לנתינה בתורת מתנה. אמר לה, ישיב רבונה לרב נחמן, אין, אחי כאמינה, אכן זו הייתה כוונתי. שעל ידי מעשה שהיה כיוצא בו, אמרתי את הדין הזה, ולומר שיש נפקמינה בנטילה בתורת ירושה לנטילה בתורת מתנה. כך מסביר הריטב"א. עכשיו מברר את הגמרא, מה ההבדל להלכה בין אם קיבל את הנכסים בתורת ירושה, או שקיבלם בתורת מתנה. למה הלכתה, לעניין מה נוגעת ההלכה הזו שאמר רבונה, שאם אפשר שיקבל את הנכסים כירושה, הרי זו ירושה, ואם לא, הרי זו מתנה. ומשמע שיש הבדל להלכה אם קיבלם כך, או שקיבלם כך. סבר רבדה ברהבה כמי דרבה למימר, ישב רבדה ברהבה לפני רבה וסבר לומר את החילוק הבא, שאם אותו מקבל הוא ראוי ליורשו והוא מקבל את הנכסים בתורת ירושה, האלמנתו של המת ניזונת מנכסיו אלו, שנתן לאותו פלוני, שהרי אלמנת המת ניזונת אחר מותו מנכסי יורשיו, וכיוון שקיבל את הנכסים בתורת ירושה, עליו לזון אותם מהם, ואם לאב שאינו ראוי ליורשו והוא מקבלם בתורת מתנה, אין אלמנתו ניזונת מנכסיו האלו שנתן, כפי שאינה ניזונת מנכסים אחרים שהיו ברשות המת, ומחרם או נתנם. כמו שלמדנו במסכת גיטין דף ממחת עמוד ב', שאין מוציאים למזון האישה והבנות מנכסים משועבדים, דהיינו, נכסים שמחר או נתן. והטעם לכך משום שלמזונותן אין קצבה, ואין הלקוחות יכולים תמיד להיזהר להשאיר ביד המוכר כדי מזונות אשתו ובנותיו, וכדי שלא יחששו אנשים לשאת ולתת, אמרו שאינה ניזונות מנכסים משועבדים. ומדברי הגמרא כאן מוכח, שאין לומר שכוונת הנותן הייתה שאם הוא ראוי ליורשו, שיתלם מאיזה דין שירצה ירושה או מתנה. אלא שכוונתו היא לתת לו בירושה לבדה, שאילו נאמר שכוונתו הייתה שיתלם באחד משני האופנים ירושה או מתנה, יוכל המקבל לומר שהוא חפץ לתלם בתורת מתנה ושלא לזון את אלמנתו. ובגמרא כאן מוכח, שאם הוא ראוי ליורשו, על כורחו היא ניזונת מן הנכסים. אמר לי רבה לרבדה ברהבה, מיגרה גרה. וכי נגרה כוחה של האלמנה במה שנתן את הנכסים בתורת מתנה, מאשר אם נתן לו בתורת ירושה שלא תגבה מנכסים אלו? השתא, הרי כשנתן את נכסיו בירושה שהיא מועילה מדאורייתא אמרת, שאלמנתו ניזונת מנכסיו ואין הירושה מפקיעה את זכותה, אם כן במתנה מתנת שכיב מרע שמועילה רק מתקנה דרבנן לא כל שכן, שלא תפקע זכותה ושתוכל לגבות אמנה? כלומר, שוודאי לא תקנו חכמים שתחשב מתנת שכיב מרע כנתינה רגילה, ולהעדיפה על ירושה, ועל כן אף אם יתלם המקבל משום מתנה, תיזון על מנת המת מנכסיו, ולא לחילוק הזה התכוון רבונה. דהיינו שתקנו את מתנת שכיב מרע בגדר ירושה, ועל כן דינה כירושה ליטול ממנה מזון האישה והבנות. אלא אמר רבה, חילוק בין אם מקבל עלה את הנכסים בתורת ירושה או שמקבלם בתורת מתנה הוא, כדי שלח רב אחה בר רב אביה, כדין זה ששלח רב אחה בר רב אביה, וכה הוא אמר, לדברי רבי יוחנן בן ברוקה, אם אמר אדם לחברו, נכסי יהיו לך, ואחריך, אחר מותך, יהיו לפלוני, אם היה הראשון ראוי ליורשו, אין לשני במקום ראשון כלום. שאפילו מת הראשון, אין הנכסים עוברים לשני, אלא ליורשי הראשון. והטעם לדבר הוא, שאין מה שאמר נכסי לך, לשון מתנה בדווקא. אלא זה יכול להתפרש גם כלשון ירושה. וכיוון שהוא יכול לקבלם בתורת ירושה, נחשב הוא כיורש. וירושה אין לה הפסק. שאין אדם יכול להתנות ולומר שאחר שימות יורשו יקבל את הנכסים אדם אחר. כפי שלמדנו לעיל בדף קוף חפתת עמוד ב'. וזהו החילוק בין אם נוטלם עלה בתורת ירושה או שהוא נוטלם בתורת מתנה. אם נוטלם בתורת ירושה, אין לירושה הזו הפסק, דהיינו, שאם הוסיף הנותן ואמר שאחרי הראשון יקבל את הנכסים אדם אחר, דבריו בתהילים והראשון זוכה בהם לא הוא לבניו לעולם. אבל אם מקבלם בתורת מתנה, יש לה הפסק, ואם אמר הנותן שאחריו יקבלם אחר, דבריו קיימים. מבררת עכשיו הגמרא את דינו של רב אחא בר רב אביה. אמר לרבה לרב נחמן, כיצד אמר רב אחא בר רב אביה, שכיוון שקיבלם הראשון זכה בהם לגמרי ואין לשני בהם כלום כדין ירושה שאין לה הפסק, וההפסקה, והרי הנותן יתנה את הנתינה לראשון בכך שתיפסק אחר מותו ותעבור לשני, ומדוע אין דבריו קיימים? השיב לו רב נחמן, הוא הנותן סבר שיש לה הפסק לירושה. ואילו רחמנה אמר, הקדוש ברוך הוא אמר שאין לה הפסק, ואינו יכול להתנות נגד מה שכתוב בתורה, שכל העושה מעשה ומתנה בו תנאי, שהוא נגד דברי תורה, נאו בטל ומעשה הוא קיים. ועל כן נתינה זו קיימת, והתנאי שרוצה הוא להטיל בה, שתעבור לשני אחר מות הראשון, בטלו. דהיינו, שדין הירושה אי אפשר לשנות, כי דין תורה הוא. כך אומר הרשב"ם, והריטב"א כותב, כיוון שהראשון יירשם שלא הם, ואין הוא יכול להתנות על נכסים שאינם שלו. ויהיה הגמרא מעשה, בדף קל"ג עמוד ב', שבו אורו כדברי רב אחא בר רב אביה. האודה אמר ללחברי מעשה באדם שאמר לחברו, נכסי יהיו לך, ואחריך, אחר מותך, יהיו לפלוני. וראשון ראוי ליורשו אבא, הראשון היה ראוי ליורשו, היה הבן שלו למשל, ולאחר מכן שכיב מת הראשון, ועתה ובא השני וכתבה, תבע את הנכסים כפי שציווה הנותן שיקבלם אחר מות הראשון. סבר רב איליש כמי דרבה למימר, ישב רב איליש לפני רבה וסבר לומר, שנינה משקיל שאכן הנכסים יעברו לשני, כפי שציווה הנותן. אמר להשיב רבה לרב איליש, דיינה דחצצת, דייני פשרה, שאינם בקיאים בדין, ומפני אי ידיעתם מורים תמיד שמחצה לזה ומחצה לזה כדין ממון, המוטל בספק, אחי דייני, אכן כך דנים, אבל אין נכון הדין הזה שאמרת. לאו היינו, האם אין זה כפי הדין דשלח רב אחא ברב אביה, שכיוון שעלה ראוי לירושו, זכה בנכסים בתורת ירושה, הוא כמו רבי יוחנן בן ברוקה, וירושה אין לה הפסק, ועל כן זכו בני הראשון אחריו ולא יקבלו מה שני. איכסיף התבייש רב איליש על שטעה בדין הזה, וחשש שיומר רבה בליבו, אילו לא הייתי כאן, היה דן דין שאינו אמת. ואם כן יש לערער על כל הדינים שהוא דן שלא בפניי. הרגיש רבה בכך, קריא לי קרא על רב איליש את הפסוק הבא, בספר ישעיה פרק ס' פסוק כ"ב, אני השם, בעיתה אחישנה, שבעת שהצדיקים צריכים לישועה, הקדוש ברוך הוא ממציאה להם. גם עכשיו יודע אני בך שמעולם לא באת הקלה על ידך, שהרי עכשיו שטעית זימן אותי הקדוש ברוך הוא לכאן, בכדי שלא תיקשל. אם כן מוכח שבכל שאר הדינים שפסקת, שבהם הקדוש ברוך הוא לא זימן אותי, פסקת בהם נכון. כך מסביר הרשב"ם, והריטב"א פירש בשם רבינו חננאל, שכוונת רבה הייתה, שאין לו להיקלם בטעותו שעדיין לא הגיע לגיל 40 שנה ולא קיבל עדיין חוכמה כחוכמת הגדולים. ובהגיעו לגיל הזה, אז יחיש לו השם החוכמה הראויה כאחד הגדולים. חי את החי וראי, הגענו למשנה בדף קוף למד ג' עמוד ב'. משנתנו דנה באדם שמעביר את נכסיו שעתידים בניו לירש, ומעביר את הנכסים הללו לאחרים שאינם ראויים ליורשו אם מעשיו רצויים או לא. וכך אומרת המשנה בדף קוף למד ג' עמוד ב'. הכותב את נכסיו לאחרים, אדם שכותב את נכסיו לאחרים, והניח את בניו שלא ירשו את נכסיו, הדין הוא שמה שעשה עשוי. כיוון שיש כוח לאדם ליתן ממונו לכל מי שירצה. והדין הזה הוא דין פשוט, אלא ששנה אותו התנה משום סוף דבריו, כדי לומר שאין רוח חכמים נוחה ממנו, ואסור לעשות כן. אז הכותב את נכסיו לאחרים והניח את בניו, שלא ירשו את נכסיו, הדין שמה שעשה עשוי, אלא אין רוח חכמים נוחה ממנו. אין לחכמים נחת רוח ממעשה, וכועסים עליו על שהעביר נחלת בנים לאחרים. ועל ידי זה ביטל את הירושה האמורה בתורה. ובתלמוד הירושלמי מובא, אמר רב בא בר ממל, הכותב נכסיו לאחרים וניח את בניו, עליו הכתוב אומר בספר יחזקאל, פרק למד ב' פסוק זך, ותאי אבונותם על עצמותם. ומבאר הנימוקי יוסף שהפירוש הוא שבעבור בניהם שהם עצמותיהם, נושאים אבונות הרבה. ונחלקו הראשונים אם רק בנותן את כל נכסיו לאחרים אין רוח חכמים נוחה ממנו, או גם בנותן מקצת מן הנכסים. הרשב"ם כותב, ואפילו להרבות לאחד ולמעט לאחר. אבל רבינו גרשום כותב שמדובר בנותן את כל נכסיו לאחרים. מסיים את המשנה ואומרת רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם לא היו בניו נוהגים כשורה, הוא זכור לטוב על מעשהו בכך שהעביר את הנכסים לאחרים. זוהי המשנה שלנו בדף קוף למד ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ברר את הגמרא, האם תנא קמא חולק על רבן שמעון בן גמליאל? היבא אלו הסתפקו בני הישיבה. מי פליגי רבנן על ידי רבן שמעון בן גמליאל? האם נחלקו רבנן על רבן שמעון בן גמליאל באופן שאין בניו נוהגים כשורה וסוברים גם בזה שאין רוח חכמים נוחה ממנו, כיוון שייתכן שכן יצאו ממנו בנים טובים, או לא, או לא נחלקו עליו בזה ומודים שהוא כן זכור לטוב, ברגע שאין בניו נוהגים כשורה הוא זכור לטוב אם הוא העביר את הנכסים למישהו אחר. ויהיה הגמרא ראיה לאחד מצדדי הספק, תשמע בו ושמע ראיה, זה יוסף בן יועזר, היה לו בן שלא היה נוהג כשורה. אב אלי היה לו ליוסף בן יועזר, עילית דדינרי, עליית גג מלאה דינרים. ותוספות בדיבור המתחיל עילת המפרשים, שהיה לו כלי ששואבים בו יין ושמן, והוא היה מלא בדינרים. ולפי שבנו לא נהג כשורה ולא רצה להוריש לו את כספו, קם הקדשה, הקדיש יוסף בן יועזר את כל מה שבעליית הגג. אז היא ללך בנו של יוסף בן יועזר, נסיב, בת גדיל כלי לדיינה עם מלכה, נסע לאישה את בת קולי הכתרים של ינאי המלך. הולידה דוויטו, ילדה אשתו, זווין לי ביניתה, קנה לדג לצורקה. קרעה, פתח את הדג, אשכח במרגלית, המצא בו מרגלית. אמרה לו אשתו, כשתרצה לבדות את שווי המרגלית, לא תמתי למלכה, אל תביאנה לבית המלך שיקנו אותה לצורך כתריו של המלך, דשק לילה מנח בדים, בדמי כלילי, משום שהם יקנו אותה ממך בדמים מועטים ולא כפי שוויה. זיל, אמתי לגבי גזברי, תוליך אותה לגזברים של ההקדש, והם יקנו אותה לצורך אבני האפוד. ואף על פי שבטלו האורים ותומים, כמו שנאמר בספר עזרא פרק ב' פסוק סמך ג', עד עמוד כהן לאורים ולתומים, ראינו שעדיין לא עמד, הוא כאדם שאומר עד שיבוא משיח, ואם כן לא היה צורך באבן לאפוד. מכל מקום החושן והאפוד עצמם לא בטלו, שהרי אין כהן גדול משמש בבית המקדש בלא שמונה בגדים. הרשש מביא שבתרגום הירושלמי תרגם על הפסוק ועטור הרביעי ויושפה ומרגליטה, ולפי זה מדובר כאן לצורך אבן מהחושן ולא לאפוד. אם כן הציע לו אשתו שיוליך את אותה מרגלית לגזברים של ההקדש והם יקנו אותה לצורך אבני האפוד, ולא תשיימה את, אל תשום אותה לבדך, לומר שבכך וכך תתנן לה להקדש, דאמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט, שכאשר אדם אומר לתת דבר להקדש, הרי הוא קנוי להקדש בדיבור בלבד, כמו אדיוט שקונה חפץ במסירה. והדין הזה נלמד מהפסוק בספר ויקרא פרק זך פסוק י' איש כי יקדיש את ביתו קודש להשם, דהיינו שמיד שמקדיש נעשה קודש, או שחייב לקיים את דיבורו מדין נדר. וזה נלמד מהפסוק בספר דברים פרק חב ג' פסוק חב ד' מוצא שפתך תשמור. וממילא אם תאמר סכום שהוא פחות משוויה של המרגלית, תתחייב לקיים את אמירתך ולא תוכל לקבל עליה יותר. ולמרות ששם הוא טעו בטעות, משום שלא ידע את שוויו האמיתי, מכל מקום הקדש בטעות, הרי הוא הקדש. כך אומרים התוספות במסכת בבא מציעא דף נ"ז עמוד א', דיבור המתחיל יצא. ודווקא באומר סכום שהוא פחות משוויה, שבזה ויתר להקדש את מה שפיחת. אבל אם אמר שימכור להקדש בשוויה, לא ויתר בזה כלום ולא נתחייב באמירתו. כך התוספות בדיבור המתחיל, ולא תשיימיה. אלא אומרת לו אשתו, לשיימו היינו, שהגזברים ישומו אותה, ולפי שהם בקיאים ויראי שמיים לא ישומו אותה בפחות משוויה. אמתי הביא את המרגלית לגזברי ההקדש, שמוע בתלי שרי איליאטה דדינרי, שמו את שוויה בכמות דינרים שממלאת 13 עליות גג. אמרי לי, אמרו לו הגזברים שכמות דינרים של 7 עליות מתוך ה-13 ששמו את האבן, איקה, יש לה הקדש באוצרותיו, אבל שיט, כמות של 6 עליות האחרות, לקה, אין לה הקדש, ולכן אינם יכולים לקנות אותה ממנו. אמר לי, הוא אמר להם, בנו של יוסף בן יועזר, אותם 7, שאמרתם שיש לה הקדש, אבו לי, תנו לי. והשיט, מה ששווה האבן בשווי של 6 עליות נוספות שאין אותם להקדש, הרי הן מוקדשות לשמיים להקדש. עמדו חכמי הדור שכותבים את ההוצאות וההכנסות של ההקדש, וכתבו לשבח את יוסף בן יועזר ובנו. והיינו שיוסף בן יועזר הכניס, הקדיש כמות של עלייה אחת, ובנו, שהיה אביו סבור שלא ינהג כשורה, הכניס, הקדיש כמות של 6 עליות. ומביאה הגמרא שיטת תנא אחר שחולק ואיכא דאמרי, ויש שאמרו שכתבו אותם לגנאי, שיוסף בן יועזר הכניס אחת, הקדיש כמות דינרים של עלייה אחת, ותכף נראה מה הייתה גנותו בזה, ובנו הוציא מן ההקדש כמות של 7 עליות, ולא היה לו לעשות כן ולחלות את כל ממון ההקדש, ובמה שעשה כן גילה דעתו שאם היו להקדש 13 עליות היה נוטל את כולן. ומבארת הגמרא עכשיו את הראיה מהמעשה לפי שיטת התנא שכתבו אותם לשבח. מי דקה אמרי? מזה שאמרו חכמים שבנו הכניס 6, דהיינו שכתבו אותם לשבח. מכלל משמע מזה דשפי רבד. טוב עשה יוסף בן יועזר כשהקדיש את נכסיו והעביר אותם מבנו שלא נהג כשורה, שמעשה זה גרם לו שבנו יקדיש 6 עליות. וממה שכתבו כן כל חכמי הדור מוכח, שלא נחלקו רבנן על רבן שמעון בן גמליאל, וגם הם מודים שכשאין הבן נוהג כשורה מותר לאב להעביר את נכסיו לאחר. וביור ההוכחה תלוי בשני הפירושים שהובאו לאל. לפי הפירוש שחכמי הדור היו כותבים תמיד, ההוכחה היא מלשון הכתיבה שכתבו אותם לשבח. אבל לפי הפירוש שלא היו כותבים תמיד, ההוכחה היא מהכתיבה עצמה שכתבו בפעם הזו כדי ללמוד ממעשה זה. וגם לשיטת התנא שסובר שכתבו אותם לגנאי, אין ראיה כמו שתדחה הגמרא בהמשך. מכל מקום, כך דרך הגמרא שמוכיחה מהרישה, למרות שאחר כך היא דוחה מן הסיפה. שואלת עכשיו הגמרא, ניתן להוכיח להפך. אדרבה, נוכיח להפך לפי שיטת התנא שכתבו אותם לגנאי, שמידקא אמרי, מזה שחכמים אמרו ובנו הוציא שבע, והיינו שכתבו אותו לגנאי על שהוציא את כל ממון ההקדש מכלל, משמע מזה, דלאף שפיר אביד, שלא טוב עשה יוסף בן יועזר כשהעביר את הנחלה מבנו, כי המעשה זה גרם לו, שיעשה בנו כך. וממה שכתבו כך כל חכמי הדור מוכח, שחולקים רבנן גם באופן הזה, שגם כאשר בנו לא נוהג כשורה, לא ראוי שהאבא ייקח מבנו את הנכסים המגיעים לו בירושה. מסיקה הגמרא אלא מהלק על המשמע מינה. באמת אי אפשר להוכיח מן המעשה הזה, כיוון שנחלקו בו התנאים עם רבנן חולקים על רבן שמעון בן גמליאל כשאין הבן נוהג כשורה, ואין אנו יודעים על איזה תנא לסמוך. הגמרא מבררת מהי ההכרעה בספק הזה. מהי הוועלה, שואלת הגמרא, מהי ההכרעה בנדון הזה? האם רבנן חולקים על רבן שמעון בן גמליאל או לא? אומרת הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה ונפשוט את הספק. ואמר לי שמואל לרב יהודה, שיננה, אדם שנון, מלשון חץ שנון מחודד, ויש מפרשים ששיניו גדולות, והכוונה בזה שהוא תלמיד של חכמים, מלשון הפסוק, ושיננתם לבניך. אם כן, אומר שמואל לרב יהודה, שיננה, לא תאבי בי עבורי אכסנתה, אל תהיה במקום שמעבירים נחלות, ואפילו כשמעבירים נחלה מברה בישה לברה טווה, מעבירים נחלה מבין רע לבין טוב, וכל שכן כשמעבירים נחלה מברה לברתה, מבין לבת, כיוון שאינך יודע ממי יצא לבסוף בן כשר. ומוכרח שרבנן חולקים על רבן שמעון בן גמליאל, כי אם הם לא היו חולקים עליו, אלא מודים שכשמעביר נחלה מבין שאינו נוהג כשורה, הוא זכור לטוב, אם כן יהיה קשה, מדוע פסק שמואל שלא יעביר נחלה אפילו מבין שאינו נוהג כשורה? והרי גם רבנן מודים בזה, אלא על כוחך, שלרבנן בכל אופן אין להעביר נחלה מבין אחד לבין אחר, ושמואל פסק כמותם. עניין הלכה כותב הרשב"ם שמכיוון ששמואל פסק כרבנן, פוסקים כמותו. ולמרות שאמר רבי יוחנן במסכת כתובות דף ע"ז עמוד א', שבכל המשניות שחולק רבן שמעון בן גמליאל על הלכה כמותו חוץ משלושה מקומות, שמואל לא סבר את הכלל הזה. וגם רבא חלק על הכלל הזה, במסכת עבודה זרה דף ס"ט עמוד ב', ולכן אפשר לפסוק כאן כרבנן. מביאה הגמרא מעשה באדם שהעביר נחלתו מבניו שלא נהגו כשורה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מעשה באדם אחד שלא היו בניו נוהגים כשורה ולא רצה שיהנו בניו מנכסיו. לכן עמד וכתב את כל נכסיו במתנה ליונתן בן עוזיאל. מה עשה יונתן בן עוזיאל? מכר שליש מהנכסים והקדיש שליש מהם והחזיר לבניו את שליש הנכסים שנשארו. אפשר שהטעם שקודם שהחזיר לבניו מכר והקדיש הוא משום שרצה להוכיח שמשלו הוא נותן ולא משל האב שנתן לו, כמו שמוכח בסמוך מתשובתו לשמי, כך מסביר הרשב"ם. בא עליו שמי במקלו ותרמילו. מקלו היינו חריפותו, כמו שמצינו במסכת יבמות דף י"ד עמוד א', שתלמידי בית שמי היו חריפים מאוד, ותרמילו היינו בקיותו. אם כן, בא עליו שמי במקלו ותרמילו, כלומר להתווכח עמו, ואמר לו שהמתנה בתהילה משום שעבר על דעת הנותן. שהרי מסתם הדעת הנותן הייתה שלא ליתן לבנה, וכשעבר על דעת הנותן, בטלה המתנה. כיוון שבטלה המתנה, צריך ליטול את המתנה מבניו, כיוון שמצווה לקיים את דברי המת. ואין נותנים את המתנה לבנים מדין ירושה, שמכיוון שהמתנה אינה מתנה, חוזרים הנכסים להיות פיקדון בידו לעולם. ובגמרא לקמן בדף קוף למד ד' עמוד א', אמרו ששמאי הוכיח לו ממעשה שהיה בבית חורון. אדם שהדיר את אביו הנאה מנכסיו, ולאחר מכן השיא את בנו, וכיוון שרצה שאביו ישתתף עמו בסעודה, נתן את נכסיו לחברו ואמר לו שנותן לו כדי שיוכל אביו לאכול בסעודה. לאחר מכן קם חברו והקדישו ואמר לו הנותן שלא נתן לו כדי שיקדישם. ואמרו שם חכמים שאינה מתנה וההקדש לא חל. וסבר שמאי שהטעם שהמתנה בתהילה שם משום שעבר על דעת הנותן כשהקדיש. ממילא גם כאן שמסתם לא רצה אב שיהנו בניו מנכסיו, אם כן כשעבר יונתן על רצונו נתבטלה המתנה. הביאה הגמרא את תשובת יונתן בן עוזיאל לשמאי. אמר לו יונתן בן עוזיאל לשמאי, שמאי, אם אתה יכול להוציא מהלקוחות שקנו ממני את מה שמכרתי, וכן אם תוכל להוציא מן ההקדש את מה שהקדשתי, אתה יכול להוציא גם מבניו של אותו אדם את כל מה שהחזרתי להם, כיוון שלדבריך לא חלק על המתנה, וכל מה שעשיתי עם המתנה, בטל. אבל אם לאו, אם אינך יכול לבטל את המחירה וההקדש, על כורחך שהמתנה הייתה מתנה גמורה, ואת שלי מכרתי והקדשתי. ואם כן, אי אתה יכול להוציא מבניו מה שהחזרתי להם, כיוון שנתתי להם משלי, ולא משל האב כלל שהרי חלה מתנתו לגמרי. וכוונתו של רבי יונתן לומר הייתה, שכשם שהוא מודה לו שמחירתו מחירה והקדשו הקדש, שהרי נתן לו על מנת שיהנה מן הנכסים, אם כן גם המתנה שנתן לבנים היא מתנה, שאם אינה מתנה, אינו יכול גם למכור ולהקדיש. כמו במעשה בבית חורון שאמרו חכמים שכיוון שנתנה לו על מנת שלא יקדיש, אינה מתנה. והטעם שמעשה זה שונה מן המעשה בבית חורון, כי במעשה בבית חורון אמר הבן בפירוש שאינו נותן את המתנה אלא על מנת שיבוא אבי ויוכל בסעודה. וכאשר עבר המקבל על דעתו והקדישה, נתבטלה המתנה. שהרי לא נתן לו על דעת שיקדיש, ואין מתנה לחצאין. דהיינו, שאם אינו יכול לעשות במתנה ככל רצונו, המתנה מתבטלת. אבל כאן לא אמר לו בפירוש שנותן לו כדי שלא יהנו בניו מן הנכסים. כך פירושו של הרשב"ם במהלך הסוגיה. ואילו התוספות, והרמב"ן, והרשב"א, והר"ן, מפרשים שאדם זה לא רצה שיהנו בניו מנכסיו והדיר אותם הנאה מכל נכסיו בין בחייו בין במותו. ועמד וכתב את כל נכסיו ליונתן בן עוזיאל במתנה, ונתן דווקא את המתנה ליונתן בן עוזיאל משום שהיה גדול הדור וחסיד, ומחמת כן ייתן לבניו אם יחזרו למותיו. ושמאי סבר שאב נתן לו על מנת שייתן אותם לבניו, ולכן בא להתווכח עמו שעדיין אין בניו של הנותן יכולים ליהנות מנכסי אביהם, אף שבאו הנכסים לידם מיונתן בן עוזיאל, כיוון שאב נתן לו על דעת שייתן לבניו, ובאופן זה הם נשארים באיסור הנדר שהדיר אותם אביהם, כמו שמבואר במעשה עם בית חורון, שאמרו חכמים שהנתינה לחברו אינה מועילה לעניין שיהנה אביו מן הסעודה, כיוון שאינה מתנה גמורה, ומשום כך נתבטלה המתנה ונשארו הנכסים שלו. גם כאן לא יוכלו בניו להנות על ידי שמקבלים את הנכסים מיונתן בן עוזיאל, שאף כאן לא נתכוון לתת מתנה גמורה, אלא על מנת שייתן לבניו. השיב לו יונתן בן עוזיאל שכאן התכוון לתת לו מתנה גמורה, והראיה מזה שיכול למכור ולהקדיש. הביאה הגמרא שהסכים שמאי לדברי יונתן, ומחמת תשובתו של יונתן בן עוזיאל לשמאי, אמר שמאי, אתיח עליי בן עוזיאל, אתיח עליי בן עוזיאל. יונתן בן עוזיאל השיבני דרך ביזיון וניצחני. רבן יהוידע כותב שאמר זאת שמאי פעמיים, אחת על המחירה ואחת על ההקדש. עכשיו מבארת הגמרא מדוע מתחילה בא שמאי להתווכח עם יונתן בן עוזיאל. מבארת הגמרא מעיקר המאי סבר, מה סבר שמאי בתחילה קודם שהודה ומדוע טען ליונתן בן עוזיאל שאינו יכול לתת לבני הנותן? משיבה הגמרא משום שסבר שמקרה זה דומה למעשה דבית חורון. דתנן שנינו במשנה במסכת נדרים דף ממחה עמוד א', מעשה שהיה בבית חורון באדם אחד שהיה אביו מודר הנאה ממנו, שאסר את אביו בנדר מכל נכסיו, והיה המדיר מסי מחתן את בנו, ורצה שאביו ישתתף בסעודת הנישואין, וכאמור אביו לא יכל להשתתף, כי הוא היה מודר הנאה מלהנות מנכסי בנו. ואמר הבן לחברו, הרי החצר שבה תארך הסעודה וסעודה עצמה נתונים לך במתנה, ואינן לפניך, והתכלית שבשבילה אני נותן לך את המתנה, אינה אלא כדי שיבוא אבא שלי, ויוכל עמנו בסעודה, ולא שיעבור על הנדר, משום שיחשב שאוכל משלך, ולא משלי. אמר לו מקבל המתנה עם החצר והסעודה שלי הן, הרי הן מוקדשים לשמיים ואסורים לכל אדם, מחמת ההקדש. והמקבל עשה זאת כדי לעמוד על כוונת הנותן, אם נתן לו במתנה גמורה או לא, כדי לדעת אם יכול לסמוך על המתנה הזו, ואם יכול האב ליהנות מן הסעודה. אמר לו הנותן, לא נתתי לך את החצר והסעודה שלי על מנת שתקדישם לשמיים, כי הרי פירשתי לך שעל מנת שיבוא אבי לאכול עמנו בסעודה נתתי לך. ואם אתה מקדיש את החצר והסעודה, אין אבי יכול לאכול בסעודה? אמר לו המקבל, לא נתת לי את שלך במתנה גמורה, אלא כדי שתהא אתה ואביך אוכלין ושותין בסעודה, ומרצין זה לזה ומתפייסים זה עם זה, ויהיה העוון של האב והבן שעוברים על הנדר, תלוי בראשו של המקבל. משום שהוא נגרם על ידי שקיבל את החצר והסעודה, שמחמת כך אוכל האב מהסעודה. וכיוון שאין המתנה גמורה, נמצא שאוכל משל בנו, שהדירו הנאה. אמרו חכמים, כשבא המעשה הזה לפניהם, שאכן, כל מתנה שאינה, שאין נוהג בה דין זה, שאם הקדישה המקבל תהיה מוקדשת, אינה מתנה כלל. סבר שמאי שבמעשה זה, המתנה אינה מתנה משום שעבר על דעת הנותן כשהיא הקדישה. כמו כן במקרה שלנו שאב נתן ליונתן בן עוזיאל על מנת שלא ייתן לבניו, המתנה שנתן יונתן לבנים אינה מתנה כיוון שעבר בזה על דעת הנותן וממילא גם הוא עצמו לא זכה בנכסים. יוצא לפי הדברים שהדבר תלוי אם יכול המקבל להקדיש או לא, כי אם אינו יכול להקדיש זו אינה מתנה. נשאלת השאלה, הרי במסכת קידושין דבב עמוד ב' נאמר שהנותן מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה. ו ולכמן בדף קוף למד זין עמוד ב' אצלנו במסכת נאמר, שכשנתן מתנה ואמר על מנת שתחזירהו לי, מקבל המתנה אינו יכול להקדיש, כיוון שכוונת הנותן הייתה שיחזיר לו את המתנה באופן הראוי לו לשימוש, וכשהקדיש זה אינו ראוי לו. ומדוע לא אומרים שמכיוון שאינו שלו לגמרי תתבטל המתנה? מתרצים התוספות שמכיוון שיכול מקבל המתנה להקדיש כל זמן שהמתנה נמצאת בידו, נחשב כמתנה גמורה. מה שאין כן במעשה בית חורון, שגם בשעה שהמתנה אצלו, הרי אינו יכול להקדיש, לכן אינה מתנה. אילו הרי מתרץ שבאמת אין החיסרון כאן משום שאינו יכול להקדיש, אלא משום שלא נתכוון הנותן לתת לו מתנה גמורה אלא להערים, כמו שהוא אמר לו שתכלית המתנה היא רק שיבוא אביו לאכול עמו בסעודה, אבל במתנה על מנת להחזיר, בשעה שהמתנה אצלו הרי מתנה גמורה, ולכן שם המתנה חלה. ועל זה יונתן בן עוזיאל השיב לשמי, שבמעשה זה אמר לו בפירוש שנותן לו רק על מנת שיוכל אביו עמהם, אבל כשנתן האב את נכסיו ליונתן בן עוזיאל לא אמר כלום, מסתם הנתן על דעת שיעשה בה ככל רצונו. כיוון שהובא לעיל מעשה ביונתן בן עוזיאל, מביאה הגמרא ברייתא שעוסקת בגדלותם של תלמידי הלל הזקן, ובראשם יונתן בן עוזיאל. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה במסכת סוכה דף כוח עמוד א', 80 תלמידים היו לו להלל הזקן, 30 מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבינו, אלא שהדור לא היה ראוי. 30 מהם ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון, שעמדה לו השמש בגבעון, כאמור בספר יהושע, פרק י' פסוק י' ג'. ואף שגם למשה עמדה החמה, כמבואר במסכת עבודה זרה דף חפי עמוד א', מכל מקום, כיוון שלא היו התלמידים חשובים כמשה רבינו, תלו את גדלותם ביהושע. כך מסביר הרשב"ם. ממשיכה הברייתא ואומרת, ו20 מהם היו בינוניים. והמהרש"א מבאר עניין גדלותם של התלמידים והשוואתם למשה רבינו ויהושע בן נון. שה30 תלמידים הראשונים הגיעו למעלת רבם שהוא הלל הזקן, שכתוב עליו בסנהדרין דף י"א עמוד א' שהיה ראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו. אבל ה30 האחרים לא הגיעו למעלת רבם, אלא רק למעלת תלמיד כיהושע, שהיה תלמידו של משה והשגת חוכמתו הייתה ממנו. וה20 האחרים נקראו בינוניים, כיוון שהיו בדרגתם בין 30 שלפניהם לבין ה30 שאחריהם, והיינו שאומנם לא הגיעו למעלת רבם, אבל גם יצאו מתורת תלמידים, והגדרתם הייתה תלמיד חבר. ורשי במסכת עירובין דף סמך ג' עמוד ב' מסביר שתלמיד חבר, היינו שהוא חכם כמותו, אלא שלמד ממנו דבר אחד או יותר. אם כן, אומרת הברייתא, 20 מהם היו בינוניים, גדול שבכולן, הגדול שבכל הבינוניים היה יונתן בן עוזיאל. קטן שבכולן היה רבן יוחנן בן זכאי. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שהיה גדול כל כך, שלא הניח מללמוד מקרא, תורה שבכתב, ומשנה, שישה סדרי משנה וברייתות, גמרא, סברת המשניות, כגון אומר הרשב"ם, לא שנו וחיסורי מחסרה, הלכות, הלכה למשה מסיני, כגון גוד ולבוד ודופן עקומה, כך רשי במסכת סוכה דף כוח עמוד א', והגדות מדרשי פסוקים, כמדרש תנחומה ומדרש רבה, אומר הרשב"ם. דקדוקי תורה, כגון ריבועים שמרבים מאיתור אות בפסוק, כגון האות וו שמיותרת בפסוק, וזה לכם התמה, שריבוע על ידה בגמרא במסכת מעילה דף י"ז עמוד א', שדם השרץ תמה. כך אומר הרשב"ם. ורבינו גרשום כותב, כגון חסרות ויתירות ומסורות. רש"י מפרש במסכת סוכה שדקדוקי תורה הם ריבויי אותיות שבאים לדרוש בהם ריבועים ומיעוטים, כגון מה שכתוב כל האזרח, שהאות ה' בא להוציא אנשים ממצוות סוכה, שדקדקה התורה בלשונה לכתוב אות יתירה ללמד זאת. ודקדוקי סופרים, אומרת הברייתא, מה שגזרו חכמים כדי שלא יעברו על איסור תורה, ונקרא דקדוק משום שהוסיפו לדקדק אחר מעשי הבריות ולהחמיר ולעשות סייג לתורה, וגזרו גזירות להרחיק את האדם מן העבירה, כך רש"י במסכת סוכה דף כוח עמוד א', וקלין וחמורין, דברים שאדם דן מעצמו בקל וחומר, כמבואר במסכת פסחים דף סמך וו עמוד א', וגזירות שוות דברים הנלמדים בגזירה שווה, כגון מה שלומדים במסכת קידושין דף ב' עמוד א', שאישה נקנית בקניין כסף ממה שכתוב לשון כיחה בקידושי אישה, כי ייקח איש אישה, וגם כתוב לשון כיחה בשדה עפרון, נתתי כסף השדה כך ממני, ולומדים מזה שכמו ששדה עפרון נקנה בכסף, כך אישה נקנית בכסף. ותקופות מולד הלבנה, ורשי במסכת סוכה מפרש הכוונה לחשבון מהלך החמה והלבנה, וגימטריות, דרשה שנלמדת מהאות של תחילת כל תיבה, כגון מה שדרשו במסכת שבת אף קוף אי, עמוד א' מן המילה אנוכי שבפסוק אנוכי השם אלוקיך, אנה נפשי כתבית יהבית, ופירושו שאמר הקדוש ברוך הוא אני בעצמי כתבתי את התורה ונתתיה לישראל. כך הרשב"ם אצלנו. ואילו רשי במסכת סוכה דף כוח עמוד א' כותב, שהם דברים שנלמדים בלשון גמטריה, כגון מה שכתוב בספר ירמיה פרק חפי, פסוק חבב, ומלך ששח ישתה אחריהם ששח זה מדינה בבבל, באותיות את בש. ועוד הוא מפרש שהם דברים שנלמדים לפי מניין האותיות, כגון מה שנלמד מהפסוק קדוש שיהיה, שמניין המילה יהיה 30, ולומדים מזה שסתם נזירות 30 יום. ומשלות כובסים ומשלות שואלים, משלים של כובסים ושואלים שנועדו להבין דברי תורה. כמו שכתוב על שלמה המלך תיקן משלים הרבה במגילת קהלת פרק י' ב' פסוק ת'. וגם נאמר במשלי פרק א' פסוק ו' להבין משל ומליצה. ורשי במסכת סוכה מפרש הם תוכחות שאמרו חכמים ותולים בכובסים ושואלים. כגון אבות יאכלו בוסר ושיני בנים תקענה, אמור בספר יחזקאל פרק ח' פסוק ב', שהביא הנביא דוגמה מפרי שאינו גמור למעשה הם הרעים של האבות והבנים נהנשו על זה. שיחת שידים להשביעם, וצריך לזה כדי לעשות קמיה לרפואה. אילו רשי במסכת סוכה כותב שאינו יודע מה הם שיחת שידים ושיחת דקלים ומלאכי השרת. עוד אומרת הברייתא, ושיחת דקלים דיבור שרגילים בני אדם לדבר אל העצים, כמו שכתוב בשלמה המלך וידבר אל העצים בספר מלאכים א' פרק ה' פסוק י' ג'. רבינו גרשו מפרש שידע לומר דבר שתתמלא כל השדה דקלים והתעקרו. והרשב"א הביא מה שכתב רבי גאון, כי היה בדורו מר אברהם קבסי שהיה מכיר בשיחת דקלים ומה הם אומרים כאשר מתנודדים ברוח, ושיחת מלאכי השרת להשביעם, ודבר גדול ודבר קטן. את כל הדברים הללו אמרו על רבי יוחנן בן זכאי, שכל כך היה גדול שלא הניח מללמוד את כל הדברים הללו. עכשיו מבארת הגמרא מהו דבר גדול ודבר קטן. דבר גדול זה מעשה מרכבה המובא בנביא יחזקאל פרק א', וכתב הריטב"א שמעשה מרכבה פירושו מרכבה עליונה הקדושה שלא נסתכלו בנביאים מעולם, וסודה ידוע לבעלי האמת. ודבר קטן זה הוויות דאביי ורב, הקושיות ותירוצים שיקשו ותרצו אביי ורב על המשניות והברייתות. וזה נחשב דבר קטן משום שהפלפולים והחידודים שהיו אומרים הוא, משום שלא ירדו לסוף דעת התנאים. ורבן יוחנן בן זכאי היה אומר, כל מה שאדם יכול לפרש ולדגדג. מביאה הגמרא שנתקיים בתלמידים אלו מאמר הפסוק במשלי, לקיים, נתקיים בתלמידים הללו מה שנאמר במשלי פרק ח' פסוק כ"א, להנחיל אוהבי יש. הקדוש ברוך הוא ייתן לאוהביו 310 עולמות כמניין יש, ואוצרותיהם המלא, משום שמלאים כל כך בדברי תורה וחוכמה. רבן יהוידע כותב שכוונת הגמרא במה שהביאה את הפסוק הזה, שאל תחשוב שרבן יוחנן בן זכאי איבד זמנו כדי לדעת את החוכמות הללו, אלא באמת עשה כל זמנו קבע ללימוד התורה. את שאר החוכמות הנזכרות כאן קלט בסייעתא דשמיא, שעזרו להבינם במהרה, כיוון שיש בהם צורך לענייני תורה. ולכן אמר ואוצרותיהם המלא, כלומר אני בעצמי המלא אוצרות מוחם וליבם, ולא יהיו צריכים להתייגע. אומרת הגמרא, וכי מאחר שהתלמיד הקטן שבכולם כן היה גדול כל כך, אם כן תלמידו של הלל שהיה גדול שבכולם על אחת כמה וכמה, שהיה יודע להבין דבר מתוך דבר. וכן אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל שהיה גדול שבכולם, שבשעה שיושב ועוסק בתורה, כל אוף שפורח עליו נשרף. האש הייתה מחמת שהיו מלאכי השרת באים לשמוע דברי תורה מפיו. כך רשי במסכת סוכה דף כוח עמוד א', ותוספות שם מפרשים, שהיו הדברים שמחים כנתינתה מסיני שניתנה מתוך האש. וכעת הגענו למשנה בדף כוף למדלת עמוד א'. משנתנו דנה, האם אדם נאמן לומר על אדם אחר שהוא בנו, או לומר עליו שהוא אחיו. אומרת המשנה, האומר, אדם האומר על אדם אחר, זה בני, נאמן לעניין שירש אותו ולפתור את אשתו מן היבום. נאמר בתורה בספר דברים פרק חפאי פסוק ה', כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו. לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה. נאמר בזה שאישה שמת בעלה בלא זרע אסורה להינשא לשוק, אלא צריכה להתייבם על ידי אחד האחים של בעלה או שתחלוץ. אבל אם אומר על אדם, זה אחי, אינו נאמן לעניין שירש יחד עם אחיו בנכסי אביהם, כיוון שהאחים יאמרו שאינם מכירים אותו. ואין לפרש שאינו נאמן לעניין לאסור את אשתו להינשא לשוק מחמת שחייבת ביבום מנח, משום שהגמרא לקמן בדף קוף למדלת עמוד ב' מעמידה את המשנה, כשמוחזק לנו שיש לו אחים, ואם כן אפילו אם לא יאמר כלום אסורה להינשא לשוק. אבל הרמב"ם בפירוש המשניות מפרש, הכוונה כאן במשנה, גם שאינו נאמן לעניין לאוסרה לשוק על ידי שאומר שיש לו אחים. אומרת המשנה, ואיתול אדם זה שהוא ספק אח עמו בחלקו, מתוך חלק הירושה של האח שהודע שהוא אחיו. כגון, אם הם שני אחים חוץ מהספק, והוריש להם אביהם ג' שדות, אח אחד נוטל שדה ומחצה, והשני נוטל שדה ומחצה, ונותן האח שמעיד על אחיו הספק שהוא אחיו, חצי מהשדה שלו. והטעם שמקבל רק חצי שדה, משום שאומר לו, ודאי אחי אתה, ומגיע לך לפי זה שדה שלימה, וחציה שנמצאת אצלי, תיטול אותה מהחלק שנטלתי. אבל חציה השני שנמצאת אצל אחי השני, אבל לו ראיה שאתה אחיו, וטול אותה ממנו. אומרת המשנה, והיא מתה אח הספק בלא יורש, יחזרו הנכסים שקיבל המת מירושת האב למקומן למי שנתן לו אותם. כלומר, לאח שאמר עליו שהוא אחיו. משום שאח שאמר עליו שהוא אחיו, אומר לאחים שלא הודו, אין להם ליטול בחלק שקיבל האח שמת בירושת אביהם. שהרי האח שמת היה צריך לקבל מהם עוד חלק במה שהיה ראוי לו לקבל מאביהם. ועד עכשיו החזיקו בחלקו בתורת גזל. ממילא עכשיו שמת האח הספק, יחזיקו הם בחלק הזה מן הדין, אבל הוא שחלק עמו כשמת האב, יירש ממנו את חלקו שנתן לו. אומרת המשנה, ואם נפלו לו לאח הספק נכסים ממקום אחר בירושה, או שהוא קנה נכסים, ואחר כך הוא מת, ירשו אחיו, האחים שלא אמרו על המת שהוא אחיהם אמו, יחד עם האח שעודה שהוא אחיהם, שהרי לדבריו הם אחיו. זוהי המשנה שלנו בדף קוף למד ד' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, שתי שורות לפני סוף דף קוף למד ד' עמוד א'. מבארת הגמרא לעניין מה מבואר במשנה שנאמן אדם לומר זה בני. מבררת הגמרא מה ששנינו במשנה שאומר זה בני נאמן למה היא הלכתה, לעניין איזו הלכה נאמר הדין הזה. משיבה הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, לעניין שיהיה בן יורשו, ועוד כדי לפתור את אשתו מן האיבום, שאם הוא מת בלא בנים, חייב את אשתו באיבום. ועל ידי שאומר זה בני, הרי הוא פותרה מן האיבום. מקשה הגמרא על דברי שמואל. מקשה הגמרא, אם המשנה באה לחדש שאב נאמן לומר זה בני כדי ליורשו, פשיטה. פשוט הוא הדין הזה, שהרי יש לו מיגו. ואיינו, שמתוך שיכול לתת לו את נכסיו במתנה, נאמן גם לומר שהוא בנו כדי להוריש לו אותם. ואין לומר שחידשה המשנה שנאמן לומר זה בני כדי שירש את הנכסים שיבואו לרשותו אחר שאמר זה בני. והחידוש הוא שנאמן גם לעניין נכסים אילו שאין לו עליהם מיגו, שהרי אינו יכול לתת אותם במתנה קודם שיבואו לרשותו. אין לומר את החידוש הזה, כיוון שלעניין הנכסים שיבואו לידו לאחר שיומר שהוא בנו, באמת אינו נאמן לומר זה בני, שהרי אין לו מיגו. ומה שנאמר לאל בדף קוף חפזיין עמוד ב' שנאמן אב לומר על אחד מבניו שהוא בנו הבכור ויורש פי שניים גם בנכסים שיבואו לרשות האב אחר שאמר שהוא בנו, שם מדובר שכבר יודעים שהוא בנו וראוי ליורשו, אלא שלא ידוע שהוא בכור. ולומדים מהמילה יקיר שנאמן לומר שהוא בכור ונוטל פי שניים, אבל כשאין ידוע שהוא בנו, נאמן האב רק לעניין נכסים שיש לו כבר. ואילו הרשב"א והראש מפרשים שוודאי נאמן האב לומר זה בני לעניין שירשנו בנו גם לגבי הנכסים שיבואו אחרי שאומר זה בני. מה שהגמרא מקשה פשיטה, אף שיש חידוש במשנה שנאמן אף לעניין נכסים שיבואו אליו אחר כך, זה משום שכאן אין הכחשה למה שאומר שהוא בנו. ומה שצריך פסוק שאב נאמן לומר על בנו שהוא בכור, זה רק ששאר האחים מכחישים ואומרים שאינו הבכור. אם כך שואלת הגמרא, פשוט הדין הזה שאמרה המשנה, שאב נאמן לומר שזה בנו, מכוח הקושייה מסיקה הגמרא שבאמת רק לעניין לפתור את אשתו מן האיבום יצטרך אליי, וצריך התנה לחדש את הדין הזה. שלא נאמר שלא תהיה מותרת להינשא לשוק, אלא אם תחלוץ על ידי אחד האחים. נשאלת השאלה, ראי, גם הדין הזה פשוט, שהרי יש לו מיגו שבידו לתת לגט ולפותרה מאיבום. תרצים הרשב"א והריטב"א שהגמרא סברה שלולי החידוש של המשנה לא היה נאמן על ידי מיגו, כיוון שהמיגו אינו טוב, שהרי אם יאמר שגירשה, הרי הוא פוסלה למי לנסה לכהן. ואילו כשאומר זה בני, אינו פוסלה מכהן, ונמצא שעדיף לו לומר זה בני כדי שלא תיפסל. ולכמן אומרת הגמרא שהטעם שנאמן לפותרה מן האיבום זה משום שיש לו מיגו שיכול לגרשה, אף שאפשר לומר שאינו רוצה לומר שגרשה, כי על ידי זה פוסלה מכהן. וזאת כיוון שסברה הגמרא שלא אכפת לבעל אם תהיה מותרת לכהן או לא, כי אינו רוצה אלא שלא תזדקק לאיבום. חוזרים אל הגמרא שמקשה, הנה מתנינה, הרי גם דין זה שנינו במשנה. במסכת קידושין בדף סמך דלת עמוד א' נאמר, בדין נאמנות של אדם לומר על אשתו שזקוקה לאיבום, מי שאמר בשעת מיתתו, יש לי בנים ואין אשתי זקוקה לאיבום, נאמן, ומותרת אשתו להינשא לכל אדם. אבל אם אמר יש לי אחים וזקוקה אשתי לאיבום אחר מיתתי, אינו נאמן לאסור אותה להינשא לכל אדם. ואם כן, מדוע צריך התנא לשנות במשנתנו שנאמן להתירה לכל אדם? מתרץ את הגמרא התם, שם במשנה במסכת קידושין מדובר, דלא מוחזק לן באח, באופן שלא ידוע לנו שיש לו אחים, וגם לא ידוע שיש לו בנים, ולכן זה ספק ספיקה אם חייבת באיבום, שמה יש לו בנים, ואפילו אם אין לו בנים, שמה גם אחים אין לו, לכן מוחזקת שפטורה מייבום. ומטעם זה, אם אמר יש לי אחים ואין לי בנים, אינו נאמן, כיוון שמעיד נגד החזקה שהיא פטורה מייבום. ואם כן, אשתו בחזקת שאינה זקוקה לייבום ולכן נאמן. אבל לא היינו יודעים שנאמן כשידוע לנו שיש לו אחים. אבל אחה, במשנתנו חידש התנה שנאמן לפוטרה מן הייבום, אף על גב דמוחזק לבאח. אף כשידוע שיש לו אחים, והשמיענו התנה שנאמן במיגו, גם נגד החזקה שזקוקה לייבום. ואירת עכשיו הגמרא מדוע בעל נאמן לומר זה בני בכדי לפתור את אשתו מן הייבום. אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יוסף בשמו של רב יהודה שאמר בשמו של שמואל, מפני מה אמרו שבעל שאומר זה בני נאמן לפוטרה מן הייבום, הועיל ובעל שאמר גירשתי את אשתי ואינה זקוקה ליבם נאמן, כיוון שיש לו מיגו. תאמינו לי שגירשתי את אשתי ואינה זקוקה לייבום, כי אם הייתי רוצה לשקר הייתי יכול עכשיו לגרש אותה בפנינו ובכך לפתור אותה מן הייבום. לכן גם כשאומר זה בני נאמן לפוטרה מן הייבום במיגו שיכול לומר גירשתי. אומר הרשב"ם, אין צורך שיאמר דווקא על אדם מסוים זה בני, אלא הוא הדין אם אומר סתם שיש לו בנים גם נאמן. רק כיוון שהסיפה מדברת באומר על אדם מסוים זה אחי שאינו נאמן, לכן כתב גם פה התנה שאומר זה בני ולא אומר שיש לו בנים. מתקשה רב יוסף בדברי רב יהודה רבו. רב יוסף חלה לא עלינו ושכח את תלמודו כאמור במסכת נדרים דף מ"א עמוד א', והיה זוכר הלכות שהיה אומר רב יהודה רבו, והיה מתקשה בהם ותמע אם כך אמר רב יהודה, מטרץ אותם ומיישבם. כך מסביר הרשב"ם. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, מה ידע אברהם, ריבונו של עולם, וכי אפשר ששמעתי מרב יהודה לבאר כך את טעם המשנה? הרי תלי תניא בדלא תניא, תולה טעם הדין שכתוב במשנתנו בדין שאינו כתוב לא במשנה ולא בברייתא. שהרי הדין שבעל שאמר גירשתי את אשתי נאמן, אינו מבואר לא במשנה ולא בברייתא, והוא עצמו צריך טעם. אלא היא התמרה הכי התמר. מיישב רב יוסף שרב יהודה אמר שנאמן במיגו בלא לתלות בדין אחר. מה שאמר רב יהודה לבאר את טעם משנתנו, כך הוא אמר. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, מפני מה אמרו שהאומר זה בני נאמן לפוטרה מן הייבום? הועיל ובידו לגרשה עכשיו ולפוטרה מן הייבום. ומביאה הגמרא מחלוקת עם בעל נאמן לומר גירשתי את אשתי לפוטרה מן הייבום. אמר רב יוסף, אשתא דאמרת, עכשיו שאמרת שנאמנות הבעל לומר זה בני, זה משום דאמרינן הועיל, הועיל ובידו לגרשה. אם כן, מאותו טעם בעל שאמר גירשתי את אשתי נאמן לפוטרה מייבום, הועיל ובידו לגרשה. מביאה הגמרא את דעת רב יוחנן שחולק על רב יוסף. כי אתה רב יצחק בר יוסף, שבא רב יצחק בר יוסף, אמר רב יוחנן, אמר בשמו של רב יוחנן, בעל שאמר גירשתי את אשתי אינו נאמן לפוטרה בייבום, במיגו שבידו לגרשה עכשיו. זאת כיוון שאם היה מגרשה, היה יוצא כל שגרשה. עכשיו שאין כל כזה, הרי זה כאילו יש כאן עדים שלא גרשה, ואין אומרים מיגו במקום שיש עדים נגדו. מנפח רב ששת בידי, הפיח רב ששת רוח בידו בדרך שחוק, כאדם שמשליך קש מתחת ידו לאיבוד על ידי ניפוח. וכוונת הגמרא לומר שכמו שרוח הולכת, כך גם הלך דינו של רב יוסף. אזלי אויל דרב יוסף, נדחה מה שאמר רב יוסף שבעל שאומר גירשתי נאמן, אויל ובידו לגרשה, שהרי אמר רב יצחק בשמו של רב יוחנן שאינו נאמן. ואף שרב יוחנן סובר שבעל שאמר גירשתי את אשתי אינו נאמן, כיוון שלא אומרים מיגו שבידו לגרשה, מכל מקום במשנתנו גם רב יוחנן סובר שהטעם שנאמן לומר זה בני, זה משום מיגו שבידו לגרשה עכשיו. כי דווקא לעניין שאמר גירשתי לא אומרים מיגו, הועיל ובידו לגרשה, משום שאם גירש אותה היה צריך שיהיה כל שגרשה. אבל באומר זה בני, הוא נאמן במיגו של הועיל ובידו לגרשה, משום שיכול להיות שיש לו בן ולא ידוע לעולם. ככה תוספות בדיבור המתחיל, אזלי אויל דרב יוסף. מקשה הגמרא עכשיו סתירה בדברי רב יוחנן. איני, האם כך אמר רב יוחנן? ואמר רבי חייא בר אבין, אמר רב יוחנן, אומר רב חייא בר אבין בשמו של רב יוחנן, בעל שאמר גירשתי את אשתי, נאמן לפוטרה מייבום? ולא כמו שאמר רב יצחק בר יוסף בשם רב יוחנן. מתרץ את הגמרא לא קשיא, אין סתירה בדברי רב יוחנן. כאן, מה שאמר רב יוחנן שבעל שאמר גירשתי את אשתי אינו נאמן, מדובר באופן שהבעל אומר שגירשתי את אשתי כדי להיות נאמן למפרע, לפני הזמן שהוא אומר כן, כגון שאמר באחד באייר שגירש אותה באחד בניסן, ובאו עדים שזינתה בטו בניסן, בתתוו בניסן. בזה אינו נאמן להחזיקה כמגורשת למפרע ולפוטרה ממיטה, שהרי אין לו מיגו, כיוון שאינו יכול לתת לה גט עכשיו ולגרשה למפרע. וכאן, מה שאמר רב יוחנן שנאמר לומר גירשתי את אשתי, מדובר שאומר זאת כדי להיות נאמן רק מכאן ולאבא. כגון שאמר גירשתי את אשתי או שאמר גירשתי את אשתי עכשיו, ותועיל אמירתו לעניין שאם תזנה מכאן ולאבא תיפטר ממיטה, ובזה הוא נאמן, כיוון שיש לו מיגו שיכול לגרשה עכשיו בפנינו. ולפי זה נשאר האויל שאמר רב יוסף, כי הרי באופן שמעיד לגבי להבא, נאמן הבעל גם לדברי רב יוחנן אויל ובידו לגרשה. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף למד ג' במסכת בבא בתרה, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, שכיב מרא ששאלו, נכסך לפלוני? והוא אמר, אלא למי? האם כוונתו ללשון ירושה או מתנה? שאלה שנייה, מה ההבדל אם זוכה בנכסים בתורת ירושה או בתורת מתנה? שאלה שלישית, מה הפירוש? דייני דחצצת, אחי דייני. שאלה רביעית, מה התכוון רבא לנחם את רב איליש בפסוק, אני השם בעיתה אחי שנה? שאלה חמישית, מה נאמר על מי שמעביר את נחלתו מבניו? השאלה האחרונה, לרבן שמעון בן גמליאל, מתי מותר להעביר את הנחלה מבניו? עם השאלות הללו לשינו לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, י' בסיוון תשע"ז. סיימנו ללמוד כאמור בסייעתא דשמיא גדולה את דף קוף למד ג' ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, י' א' בסיוון תשע"ז, ונלמד דף קוף למד ד' של מסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.